עכשיו נאמר שלום ליוסי בריקמן, שלום לך.
שלום, תודה.
אתה לוחם בפלוגת החץ של חטיבת הצנחנים, הפלוגה החרדית של החטיבה, וסיפור החיים שלך מביא אותך מברוקלין אלינו כאן לישראל, דרך לא מעט עליות וירידות, גם ברמה האישית, גם ברמה המשפחתית, וכל זה הופך אותך לאדם שהיום מייעץ לחבר'ה מהקהילה החרדית שמוצאים את עצמם מנותקים משפחה ומסגרת.
כן, הסיפור החיים שלי זה משהו שעד לפני כמה זמן אני לא הייתי כל כך מושלם עם זה, אני לא כל כך הרגשתי את זה שאני מסופק בחיים, ועכשיו שאני הגעתי למקום שאני מוכן לדבר ומוכן לספר על כל עניינים, יש הרבה אנשים שיש להם סיפורים לא כל כך כמוני אבל כמוני, ולכל אחד יש לו את הפקל שלו, ועכשיו כאילו כשאנחנו יצאנו מהסביבה שלנו, אז כל אחד צריך מישהו שיהיה לו כחבר, כאילו שמישהו שהוא מרגיש שהוא שומע אותו והוא מרגיש איך שהוא מרגיש, ואני מרגיש שזה עבודת חיים שלי.
אז ספר לנו קצת באמת על הסיפור האישי שלך.
אני נולדתי בניו יורק, בקרון הייטס, בברוקלין, ואני נולדתי במשפחה חב"ד. וכשאני גדלתי כרגיל, היה לי פורים ממש אחלורים כמו שצריך, וכל הדברים שהם עשו, הם עשו ברמה הכי גבוהה, שכל הדברים שהם עשו, הם חשבו עלינו. הם חשבו על הטובת של הילדים שלהם. אני הגדול, אני האח הגדול עוד חמישה אחים, יש לי ארבע אחים ובת אחת במשפחה שלי, והחיים שלי היו כמו כולם, אני גדלתי, הלכתי לישיבה, וזה, הישיבה שלנו היה ישיבה שאנחנו רק למדנו לימודי קודש, עד כרגע אין לי תואר גם, וכשהייתי בין...
רגע, זה אנחנו מדברים על ברוקלין, נכון? לא, עדיין לא בארץ.
כן. עדיין לא בארץ. אני, עד שהייתי בן 20, לא עליתי לארץ עצמי. אני הגעתי פה למשפחה שלי, עם המשפחה שלי פעם אחד, בשביל בר מצווה של האח הקטן שלי, ואני עוד מעט אני אכנס לסיפור הזה. אבל כשהייתי בן 9, היה לנו מישהו בבית שלנו, וגם היא היה בכמה בתים, בקהילה שלנו, שהיה בייביסיטר שלנו. כל פעם שהורים צריך למישהו שישמור עלינו כשהם לא היו בבית, שתי האבא וגם האמא שלי הם עבדו כל היום, אבא שלי היה בלייסט והאמא שלי היה מורה, אז היא שמרה עלינו, לקח אותנו לכל מיני מקומות, פשוט למזבז את הזמן עד שהורים חוזרים לבית. כשהייתי באזור 19, התחיל כזה כמה דברים לקרות, שאני הרגשתי שהם לא היו כל כך כמו שצריך. היא התחילה להיות, לנהג איתנו בכוח, בחוזק, בלי החיוך שהיה לה כשהיא פגשה את ההורים שלי.
זאת אומרת, הרגשת כשהגעת לגיל מסוים שבעצם היא משנה את עצמה כשהיא עומדת מולכם לבד, וכשהיא עומדת מולכם יחד עם הילדים, עם ההורים.
כן, יחד עם ההורים. ובאזור הזמן הזה, אז התחילה גם לעשות דברים שהם לא היו כל כך, בוא נגיד, טובים. והיא עשה לי כמה דברים שאני לא יודע איך להגיד אותם בעברית, אבל אני דיברתי איתך לפני. היא עשה כל מיני דברים שאני הרגשתי שהם לא היו כמו שצריך. Sexual abuse.
דברים שאפשר לומר דברים לא מוסריים?
דברים מה?
דברים לא מוסריים?
מה הפירוש המילה הזו?
דברים שהם לא אתיים, דברים לא בסדר מבחינת המוסר.
כן, מבחינה שאנשים לא עושים את זה, זה עבירות ש... כאילו, זה... כן, זה כל פעם שהיא הייתה שונה איתי, אז היא אמרה לי שזה סודי, ואני לא מדבר על החוסקת וכל הזה, והיא בנה כזה פחד עליי, שאם אני אדבר למישהו ואני אצא מישהו, שהיא יצא לי עוד דברים לא טובים. עד שהייתי בן, כמעט לפני בן 13, אז אני לא סיפרתי לאף אחד, וזה היה דבר שאני הרגשתי שזה מזיק אותי, זה דבר שאני צריך לקחת אותו לכל מקום שאני הולך, זה על הכתפיים שלי, ואני התחלתי כזה לנדנד קצת מכל עניינים, היה לי הרבה הרגשות שאני לא ידעתי מה לעשות איתם, בגלל שאני לא סיפרתי לאף אחד ולא ידעתי בדיוק מה זה, כשהתחלתי לבגר קצת, התחלתי להבין את כל הדברים, והבנתי שאני במצב ממש ממש לא טוב. כשהייתי ממש לפני בן 13, אז הייתי בישיבה מהורים שלי, אנחנו החלטנו מי להזמין למסיבת הבת מצווה שלי, וכשאנחנו הגענו לשם שלה, היא הייתה מישהי שממש הסתובבה בקהילה שלנו, אנשים מכירים אותה. וכשהגענו לשם שלה, אז אני עצרתי, והתחלתי לבכות דחיות נפשיות, ולא ידעתי איך לספר ומה לספר. אבא שלי היה בן אדם ממש חכם, והוא הבין שהמצב פה לא כל כך טוב, והוא השתדל לדבר איתי, אבל אני לא הייתי יכול לדבר בגלל שאני לא ידעתי מה לעשות עם עצמי. אז תוך שבוע אנחנו ישבנו כמה פעמים, אני השתדלתי לדבר איתו, השתדלתי, אבל המילים לא יצאו מהפה שלי, זה היה ממש, לא ידעתי מה לעשות. אז אחרי כמה ימים, אז התחלתי, הוא התחיל להבין את הסיפור, אני התחלתי לדבר קצת, אנחנו נחלטנו שאני חייב ללכת לקבן, למישהו לדבר על הדברים הזה, ותוך הזמן הזה, ממש בערך חודשיים אחרי המצווה שלי, אבא שלי החלי עם הקלאס לסרטון, וכשזה קרה, אז המצב שלי, כאילו כל הסיפור שלי לא היה מונח בצד, אבל שזה היה מונח בצד בגלל שהסיפור של אבא שלי ברור שזה היה דבר ממש ממש יותר חשוב מכל הדברים שלי. ובמשך הזמן הזה גם אני התחלתי לחשוב לעצמי ופשוט לחפש משהו, אני ידעתי שאני במצב לא טוב, ואני ידעתי שיש הרבה אנשים שסומכים עליי, ואני חייב לחפש משהו בכדי להבריא.
זה בגלל שאתה האח הגדול.
כן, בגלל שאני האח הגדול.
כן.
אז אני ידעתי שבמצב הזה, בדרך כלל מה שקורה, ההורים שלי הם לא דיברו עליי, לא דיברו איתי, דיברו איתי, אבל אני הבנתי שהמצב של אבא שלי הוא ממש לא טוב, ואני חייב להכין את עצמי לדברים שבדרך כלל בן אדם בן 13 לא חייב להכין את עצמו. אז אני התחלתי לחפש, הלכתי, יש לנו בן דוד שהוא אומן בדברים האלו, אז אני הלכתי אליו והתחלתי לדבר איתו, כאילו התקשרתי.
מה זה, בן דוד שומע, הוא פסיכולוג?
כן, הוא פסיכולוג. אז זרקתי את כל הקטע, והוא אומר לי שבגלל שהוא בן דוד שלי, הוא לא מרגיש שהוא מוכן לדבר איתי, באופן אומני, בגלל שזה דבר בלתי מתוקנן, אז הוא שלח אותי לעוד מישהו. אז אני הרגשתי, בגלל שאני בדרך כלל כשגדלתי אחרי הסיפור הזה, אני היה לי הרבה דברים שאני, לפני שאני עשיתי כל דבר, אני בדקתי כל עניינים, בגלל שאני, אז נאבד לי קצת את האומנות, נאמנות באנשים.
איבדת את האמון באנשים.
כן, איבדתי את האמון באנשים.
כן.
אז אני הרגשתי כשאני בעצמי, והלכתי לבן אדם הזה, ובתוך, כאילו, בכלל ללכת לפסיכולוג זה עולה כסף, ולא היה לי כל כך הרבה כסף, אבל אני הבנתי שזה דבר שאני חייב לעשות. עד שהייתי בן 13, אני קיבלתי כסף ודברים ממשפחה, אנשים שהיו במצווה שלי, זה לי קצת כסף, אז התחלתי ללכת. וזה היה דבר שאני החלטתי בעצמי, אני קראתי את כל הסורים בעצמי, והפסיכולוג שהלכתי לו, הוא הבין את העניין, הוא הבין את הרמה של העניין, והוא אמר לי שהוא מסכים לעבוד איתי כזה בסודי, שהוא יטפל בי ולא צריכים לדבר לאף אחד. היה פעם, הפעם שהגעתי אליו אמרתי לו שאין לי כסף כרגע, אבל אני אביא לו כסף, אז הוא הסכים אותי, הכניס אותי, ואנחנו ישבנו ודיברנו, ואחרי כמה שבועות שאני לא שלמתי לו, הוא אמר לי שזהו, אנחנו צריכים לעצור את הטיפול, בגלל שאתה לא משלם, ואתה גם חייב לי כסף. אני לא הבנתי את העניין, בגלל ש... במוח שלי אני הבנתי שעוד מעט יהיה לי כסף בגלל שאני אסתדר עם הכסף. לא ידעתי בדיוק איך, אבל אני לא הבנתי את העניין שעכשיו רוצה לעצור את הטיפול בגלל שאין לי כסף. אני מגיע למשפחה שאם אני מגיע לרמה שאין לי כסף ואני חייב למישהו, אז אנחנו נסתדרו. אבל יום אחד אני, האבא שלי הגיע לישיבה שאני הייתי שם, הייתי בישיבה בסטאטן איילנד בניו יורק, ישיבה קטנה, וזה היה כחודש, חודשיים לפני בר מצווה שלי, והאבא שלי הוא כבר היה בטיפול, הוא כל פעם שהוא חזר מהבית, הוא לא הרגיש טוב, והוא ישן כל היום, הוא ממש כמו בן אדם חולה. אז... להגיע למצב שהוא מגיע עם הרכב שלו לנסיעה של 25 דקות לישיבה שלי לדבר איתי בלי זימון, בלי כלום, אז אני כבר הבנתי שיש משהו שהוא רוצה לדבר איתי. אז אנחנו ישבנו והתחלנו לדבר, והוא אמר לי שהבן אדם הזה התקשר אליו, והוא הגיד לו שאני חייב לו כסף בגלל שאני כבר בטיפול אצל לו כמה חודשים. ואני לא, כאילו, לא אמנתי בה שעכשיו אני יושב מול אבא שלי, ודבר הכי סודי שלי, עכשיו לא שתם שהוא שואל אותי, הוא יודע את זה, בגלל שהבן אדם שאני עושה את זה עם, כבר דיבר איתו. אז זה היה, ממש, אני לא ידעתי מה לעשות בעצמי, אז כן, הוא הבין את זה, הוא אומר שהוא כבר שילם על זה, ואני צריך לזה, ואני מוצא, הוא ישלח אותי או טיפולים, הוא פשוט, הוא היה בצער מאוד שאני לא דיברתי איתו ולא דחקתי אותו לשלוח אותי בגלל שהוא היה בטיפול. אז אני כבר לא יודעת מה לעשות בעצמי. אני... אז אחרי כל הדברים אני הבנתי שהבן אדם היחיד שנעשה את זה, זה יהיה אני, שיפוך את עצמי וילמוד אותי איך לעשות. בוא נדלג קצת, כי כל הקטע הזה זה לא כל כך...
אוקיי, בסדר. בוא באמת נדלג קדימה. באיזה שלב אתה מחליט שאתה מגיע לישראל? איך אתה מגיע בכלל? זאת אומרת, יש לך הידרדרות נוספת גם בהתנהגות האישית שלך, ולמרות זאת באיזשהו שלב אתה מוצא את עצמך מחליט שאתה מתגייס לצהל.
כן, אז כשהייתי בן 16, הלכתי עם 17 אפילו, הגעתי למשפחה שלי באמצע מבצע צוק איתן, לבר מצווה של האח שלי, ואבא שלי, אחד מהסיבות שהוא רצה להגיע עכשיו, זה לא לחכות עד לאחים שלי יותר קטנים, הוא בגלל שהרופאים ימדלו לו ערך זמן, בערך 6-7 חודשים, שזה כל משהו שלו בחיים שלו. אז הוא החליט שאנחנו מגיעים, וזה היה עם כל הרעש, עם כל הדברים שאנחנו הגענו עם כיסא גלגלים וחשמלי קצת, ובאמצע זה שבר, ואני הרגשתי עם אבא שלי שהחיים שלו פה בארץ. אנחנו, חבדנו כבדרך כלל, אנחנו לא מדברים על אהבת הארץ, השתלמות העם, הרבי מלובביץ' דבר הרבה דברים על זה, אבל הוא לא ממש לא סגר כלום. אז כל אחד יש לו את ה... יש לו את הדעות שלו וההרגשים שלו, אבל אבא שלי, אני ממש מרגיש את האהבה פה. אנחנו הלכנו בחברון, נפשינו בחברון, היה שם חטיבת הצנחנים, ואנחנו פגשנו אותם, דיברנו אותם, היה בנים מהחברים של אבא שלי, אז אנחנו קנינו פיצות וסיגריות וכל דברים בשביל החיילים, וצילמנו איתם, ואנחנו עשינו סיבוב בכל החברון, וראינו את כל הדברים שהם עושים שם, והלכנו בעוד עמדות, במקומות שהם עובדים.
בעצם במפגש הזה אתה רואה את, את הפעילות של החיילים, ואתה מבין שיש פה משהו שמעניין אותך גם לעשות.
זה לא סתם, אני דיברתי עם החיילים, שהעולים החדשים, שהעברית שלהם נשמע גם כמוני, ואני הרגשתי איזושהי אהבה, איזושהי שלמות שהם מרגישים, שזה שהם קמים פה בוקר, והם לא בבית שלהם, לא בדברים שלהם, והם עושים פה עבודה שממש מסכן את החיים שלהם, והם מדברים כמו אנשים שהם מרגישים סיפוק בחיים שלהם, הם מרגישים שהם עושים משהו. אז אני ממש נתלהבתי בזה, אני אהבתי את כל העניין הזה, ודיברתי עם אבא שלי, והייתי בן 16-17, אז לא היה לי את האפשרות להתגייס, עדיין לא. אז אנחנו חזרנו לארצות הברית וזה, והמשכתי להיות בישיבה. אחרי ישיבה, אז אני עזבתי את ישיבה כשהייתי ב-18, ופתחתי עסק בעצמי, וכל הזמן הזה אני פשוט, כל מה שעשיתי הוא בכדי להבריא את המוח שלי, להבריא את הגוף שלי, שאני אהיה במצב שאני יכול פשוט להמשיך בחיים שלי. אז לקח אותי כמה שנים, אני הצלחתי ברוך השם במעסקים וכל הדברים, וגם בעצם כל הזה אני גם הבנתי שיש הרבה אנשים כמוני, שהם עזבו את המסגרת הישיבה, הם עזבו את המסגרת הדתי, והם פשוט, הם לא יודעים מה לעשות בחיים שלהם.
בשלב הזה, כשאתה מקים את העסק, ואתה עוזב את הישיבה, אתה עדיין שומר מצוות?
כשעזבתי את הישיבה, אני עזבתי גם את התור המצוות בישיבה. כי אני הבנתי שאני חייב לחפש את זה בעצמי. אני צריך לחפש את זה ש אני יגיע למצב של כל האנשים ששומרים תורה ומצוות במסגרת שלי, אני מרגיש כמוהם, אבל לא בגלל שמישהו אומר לי שאני חייב לשמור אותו, ושאני חייב לעשות את כל הדברים בגלל שמישהו אומר לי את זה. אני רציתי להבין את זה. רציתי להרגיש שכל הדברים שאני עושה, אני עושה אותם בגלל שאני מרגיש, לא סיפוק, אבל אני מרגיש שאני מחובר למשהו יותר גדול ממני.
זה בשלב של העסק. מתי אתה מחליט שאתה מתגייס לצהל?
אז לפני שנה, אני מחרתי אחד מהעסקים שלי, והיה לי קצת זמן שאני רציתי לתייר, ולסדר גם את המחשבות שלי במוח שלי. פשוט כשאתה קם כל בוקר ויש לך דברים לעשות, ואין לך זמן לחשוב, ואתה מנהל כזה כמה עסקים, ו יש הרבה אנשים שסומכים עליך, אז אין לך זמן באיזשהו הפנחה. אז החלטתי שאני אעשה טיול באירופה, ולפני שעשיתי את הטיול, הגעתי פה לארץ. אני רציתי להגיע לכאן פעם ראשון, פעם בעצמי, שאני מחליט מה שאני עושה פה, לא שאני פה בלוז עם ההורים, והם שומרים אותי מכל הדברים שהם לא רוצים שאני אראה, כדרך ההורים הדתיים ש עושים את זה. אז הגעתי לכאן, הייתי פה בשבועיים, ומשם עזבתי לאירופה. כל הזמן שהייתי באירופה, אני רציתי לחזור לפה, והתחלתי לדבר עם אנשים, יש פה כמה איגודים, חייל החייל זה אחד מהם, והוא גם, הוא בן אדם חבדי שעזב את המסגרת, האבא שלו השליח, והוא הגיע לכאן בכדי לגייס. אז אני התקשרתי אליו, אני דיברתי איתו, והוא התחיל לספר לי, וללמוד אותי איך זה עובד פה, ואיך הצבא עובד. אז זה לקח אותי כמה חודשים פשוט להחליט שאני מוכן לכל הדברים הזה ולהכין את עצמי, ואחרי כמה חודשים שם חזרתי לפה ועשיתי מכינה קוראים לזה גרעין מחל. כל אחד שעובר דרך מחל פה, אז הוא חייב לעבור איזשהו מכינה, תחיל להכין אותו לצבא. אז הלכתי לשם, והם אני ידעתי שאם אני מגייס, אני לא סתם רוצה להתגייס לאיזושהי חטיבה, לקבל את איזה ג'וב או משהו. אני רציתי לעשות את הדברים הם הכי מסוכנים. הדברים שאם אנשים לא עושים את זה, יש אנשים שלא רוצים לעשות את זה בגלל שהם לא רוצים להיכנס למצב שהם בסכנה. הם רוצים לעשות את זה בגלל שכן, כולם צריכים להתגייס. ויש אחרי זה אנשים שהם עושים את זה בגלל שאף אחד לא רוצה לעשות את זה.
ואז אתה הולך דווקא לחטיבת הצנחנים. מתי אתה מסמן את האצבע ואומר, אני הולך דווקא לחץ לחרדים בצנחנים?
אז כשהייתי בטיור באירופה, אז אני ישבתי שם בבית חב"ד עם אחד מהרבנים. אני מאוד מאוד אוהב לשבת ולדבר עם אנשים שהמוח שלהם פתוחים. הם דתיים, יש להם את הדעה שלהם והם שומעים את הדעה שלהם, אבל זה לא מזיק אותם לדבר עם עוד בן אדם בדיבורים שבדרך כלל לא מדברים עליו. ומוח פתוחים, בוא נגיד, open minded. אז אני ישבתי עם אחד מהם כל השבת, ואני נכנסתי לא כדעתי, והיה לי יפה לאופן והכל, והוא התחיל לדבר איתי, הוא שאל אותי איפה אני הגעתי וכל הסיפור שלי, אז אני החלטתי לספר לו, ואחרי השבת הזה אני החלטתי שאני מוכן לחזור לבורא שלנו, לקדוש ברוך הוא, ולהתחיל לשמור את תורה ומצוות. איזשהו תורה ומצוות, לא דברים שסתם זוכים עלינו, הדברים שבן אדם דתי עושה. תפילין, כשרות, שבת.
אבל זה אותה שבת אחת בעצם שינתה לך את כל התפיסה.
כן, זה היה מהלך זמן שהייתי במחשבות שלי, ולא ידעתי איך להתחיל. כי מה, אני לא שמעתי את המרצות בכמה שנים, אז בכדי לעזור לזה, הייתי צריך לשבת עם מישהו שהוא סגור על כל המחשבות שלו, והדעות שלו, ובכדי להתווכח איתו קצת, בכדי להגיע למצב שאני מחליט שאני רוצה לחזור. ואני ממש, אני קיבלתי ברכה שבשבת הזה, ממש לפני שחזרתי לפה, אני הרגשתי את זה וסגרתי את כל העניין. אז כשחזרתי לפה, אני ידעתי שאני רוצה להתגייס, ולא ידעתי בדיוק לאן, אני ידעתי שאני רוצה משהו שעושים את העבודה, אני ידעתי שאני רוצה קרבי, ואני התחלתי ללמוד, דיברתי עוד פעם עם האיגוד הזה, והם אמרו לי שיש חטיבה, יש פלוגה בתוך החטיבה, שזה דתי, והם נותנים לך זמן, צריך ללמוד, והם נותנים לך אוכל שזה מהדרין, ושבת לא עושים שום דבר, ופשוט נותנים לך את ההזדמנות בכדי לעבוד, בכדי למצוא, בכדי להמשיך בחיים הדתיים. אז אני מאוד מאוד אהבתי את הקטע הזה, התחלתי לדבר עם חברים שיש להם גם את הם כבר בפלוגה הזה, ואני, כשהגעתי ללשגת גיוס, אני אמרתי להם שאני רוצה להתגייס לשם, ואחרי שעברתי את הכיבוש, אני מתחשב ואמרו לי שאני מתגייס לשם. וכל הזמן הזה באמת שאני נמצא בצבא, זה ממש, זה מחזק אותי בחיים, וזה גם מחזק אותי במחשבות הדתיים שלי, בגלל שאנחנו מתחילים להרגיש את מה שהולך ואיך זה הולך, ואני מרגיש עכשיו שהדברים שאני עושה, כל פעם שאני חוזר, אני חוזר בלי מיר בתוך הכל, אני מבין את מה ש... בדיוק מה שהולך כאן, ואני
מאוד... אתה מרגיש שלמות נפשית עם מה שאתה עושה.
כן.
תאמר לי, אבל אם אני מבין נכון, אתה היום, אתה במצב שבו אתה פוגש חבר'ה שהם נמצאים במצב דומה במידה כזאת או אחרת למה שאתה עברת, ואתה משוחח איתם, ואתה פוגש אותם. ספר לי קצת על המפגשים האלה, כי השיחה ככה איתנו קצת מתמשכת, אז בקצרה, ספר לי על מפגשים כאלה.
כן, אז עכשיו, בגלל שאני התחלתי לדבר על הסיפור חיים שלי, ויש אנשים שוקפים אותי בפייסבוק, באינסטגרם, בכל דברים הזה, כשאני אוהב לכתוב, ואני באמצע לכתוב לארגן ספר על כל הדברים שעברתי, כשאנשים קוראים את זה ואנשים משתפים את זה, אז יש אנשים שהם מתחברים אליי והם שואלים אותי איך עשית את זה, איך עברת את זה, איך אתה עדיין ממשיך בכל הדברים הזה, עם כל השאר מה שיש לך בחיים שלך. ובגלל שבקהילות החרדיות והדתיות יותר, הם לא מדברים על זה שאנשים עוזבים את המשפחה ואנשים עוזבים את הישיבה. אתמול בלילה אני ישבתי עם מישהו שלפני שבוע, הוא עזב את הישיבה שלו פה בירושלים, ואף אחד לא רצה לטפל בו. הוא עשה את הבעיה, קוראים לזה בעיה, שהוא לא דיבר עם עוד ישיבה לטפל אותו לפני שהוא עזב, ועכשיו הוא נמצא, אין לו בית, אין לו, המשפחה שלו הם בחור, והוא פה בלי כסף, בלי תקשורת, בלי כלום, והוא חייב לסדר. לא יודע איך פגשתי אותו, אני פגשתי אותו דרך חברים, אבל אנחנו ישבנו תוך הלילה ודיברנו.
תגיד לי, אני אשאל אותך ככה, שאלה האחרונה, דווקא בגלל שאתה נמצא בחטיבה קרבית, ואתה, כמו שאמרנו, זה היה חשוב לך להיות בחטיבה קרבית, אבל מצד שני, אתה גם פוגש חבר'ה ואתה עוזר להם. אולי היה מתאים יותר שלא תלך לחטיבה קרבית, תלך לשירות שאולי ככה מפנה לך את הערב, לחזור לקהילה החרדית, לדבר עם חבר'ה צעירים, לשמוע את המצוקות שלהם, וגם שמה לעזור.
כי יש לי את האפשרות לעשות את זה, אם הייתי רוצה, לשאר שמה, ולעשות את הדברים הזה. אבל העניין הוא שאני רוצה לא סתם להגיד, לדבר לאנשים, להגיד להם מה לעשות ואיך לעשות. בגלל שעברתי את הדברים הזה. אני גם רוצה להמשיך בחיים שלי. אני רוצה לעשות דברים שלא סתם, כאילו, יש אנשים שהם יועצים. הם יושבים עם אנשים, והם אומרים להם עצות. הולכים לבן אדם הזה.
אתה אומר, אתה רוצה גם את הדוגמה האישית, לא רק את העצות לתת לאחרים.
בדיוק. העניין הוא שאני לא בן אדם שאני רוצה לדבר עם אנשים, להגיד עם דברים לעשות, בלי שאני אעשה את זה בעצמי. יש הרבה אנשים שכבר עושים את זה, והם לא עושים מאף אחד.
יוסי, אני מאוד מודה לך על הסיפור הזה, נאחל לך הרבה מאוד הצלחה. תמשיך להתגבר על כל מה שעברת ולבנות את עצמך מחדש, בצורה יותר שלמה, יותר מבוססת, יותר טובה לעתיד. כל טוב, בשורות טובות.
תודה.
להתראות, שלום.